רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
היי, שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט עושות הורות, באולפן שירי ונני. היי נני.
היי שירינקה.
מה העניינים?
היה לי שסבבה, קר ומנוכר בחוץ, אבל פה חם ונעים איתך.
נכון, מהמם, התכנסנו לפודקאסט. זה מעמד מאוד מרגש.
מרגש.
ו-welcome, ושיהיה לנו מגניב וחם ומגניב. אולי כדאי שלפתיחה, אז נציג את עצמנו שנייה.
תוכלי לעמוד בזה אחרי ששבועיים ביליתי איתי יום-יום?
כן, אני אחכה בסבלנות בזמן שאת מציגה את עצמך.
אוקיי, אז לי קוראים נני, אני אמא לשלושה ילדים, הגדול בן 14, אמצעית בת 10, הקטן בן 3. אני עושה עוד דברים בחיים מלבד להיות אמא, כמו לנהל קריירה, להיות עצמאית, אשת תוכן, לכתוב. אבל כרגע אנחנו מתמקדות בתחום המרכזי שלי כרגע פה בפודקאסט. אני אמא, אבודה. זהו, מעניין אותי לדעת איך את תוכלי לעזור לי, שירי.
לך באופן ספציפי, אני לא סגורה על העניין.
חסרת תקנה.
חסרת תקנה. אבל אני אספר שנייה על עצמי באמת בהקשר הזה, אז נעים מאוד לכולם, אני שירי בחר, אני מנחת הורים ומרצה בארגונים. אני עובדת עם הורים, אני מדריכה, אני מעבירה סדנאות והרצאות, ואני כותבת בוויינט, ואני
עושה אייטמים בטלוויזיה, ואת אישה מאוד מאוד חכמה.
וואו, זה ככה בגדול, אני נשואה לבני, ואני אימא לשלושה, בין 21, 17 ו-11, ואת יודעת מה, מכל הגדרות התפקיד שנתתי, אני חושבת שזה הדבר המרכזי, כי בעיניי אין חכם כבעל ניסיון, והורות אנחנו לומדים דרך הרגליים ולא מתוך התיאוריה. וזה הביזנס שלי, זה מה שאני עושה, והתכנסנו פה.
נשואה לבני החמוד.
אני נשואה לבני החמוד, ואת נשואה לאודי, אנחנו נדבר עליהם.
החמודי.
החמודי, הם חלק אינטגרלי מהסיפורי ההצלחה והכישלון שלנו, ו... היום אנחנו התכנסנו כדי לדבר קצת ביזנס. אני רוצה לדבר קצת על הורות.
בוא נדבר. בלך? אני אוהבת לדבר.
אוקיי. רק על עצמי לספר, יש איזשהו נושא שבחרתי לתקופה הזאת, זה נראה לי נושא בוער. בואי נדבר על התעודות. ננוצ'קה.
זה מלחיץ אותי, זה מחזיר אותי לגיל התיכון.
כן, אבל את זוכרת, זה לא התעודות שלך, זה התעודות של הילדים שלך?
זה עוד יותר מלחיץ אותי, האמת. זה מחזיר אותי לעובדה שאני אחראית על הנושא הזה.
וואלה, ככה את מרגישה אחראית על נושא התעודות? מה, על הציונים?
זאת אומרת, זה הציונים שלי, לא? איך אני כאימא?
זהו, לא, את יודעת, יואו, לא. זה לא הציונים של... אבל תקשיבי, זה התייחסות מגניבה. זה לא הציונים שלך, זה ציונים של הילדים שלך. ותגידי רגע, בהקשר הזה נגיד, אם זה מחזיר אותך אחורה, יש לך איזושהי חוויה מכוננת כזאת מהמעמד של חלוקת תעודות?
לגמרי, לגמרי. קודם כל, יש לי שני דברים שאני זוכרת. תכף ניכנס לזה, בינתיים אנחנו יוצאים לפרסומת קצרה, כבר חוזרות.
הפרק בחסות סוהם, המשווקת מצעי פרימיום מכותנה ארוכת סיבים ומגבות רחצה מכותנה איכותית ומפנקת במחירים שווים לכל נפש. כל המצעים של סוהם עשויים מ-100% כותנה מזן פימה, בעלת סיבים ארוכים וצפופים, המכונה גם כותנה מצרית, סיבים שנותנים את התחושה הנעימה והמפנקת ביותר. סוהם מציעה לכם לנסות את המצעים והמגבות שלה במשך 90 יום, כדי שתוכלו להתרשם בעצמכם מהאיכות הייחודית. ייחודית והעיצוב היפה. לא אהבתם מכל סיבה שהיא, סוהם תאסוף אותם מביתכם וכספיכם יוחזר לכם במלוא. בקרו בסוהם.co.il, sohm.co.il, או הקליקו על הבאנר של סוהם באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, ואל תשכחו לספר להם שהגעתם דרך רשת עושים היסטוריה.
אוקיי, חזרתם אלינו, בוא נמשיך, שירי.
אם זה מחזיר אותך אחורה, יש לך איזושהי חוויה מכוננת כזאת מהמעמד של חלוקת תעודות?
לגמרי, לגמרי. קודם כל, יש לי שני דברים שאני זוכרת. אני זוכרת חלום שחוזר על עצמו כשהייתי תלמידה. אני מקבלת תעודה מלאה במצוינים.
אוקיי.
ובמהלך ההליכה עד הבית, הציונים כאילו נוזלים והופכים ממצוין לכמעט טוב. כשאני מגיעה להורים שלי, התעודה מלאה במספיקים. ואני זוכרת בחלום הזה, שדרך אגב היה חוזר על עצמו, איך אני ממהרת להגיע הביתה כדי שההורים שלי יספיקו לראות שבעצם כל הציונים הם מצוינים, וכשאני מגיעה הביתה הם כבר מספיק.
וואי, איזה מלחיץ.
נכון?
זה נשמע מלחיץ, לא יודעת, זה ילחיץ?
זה עד היום מלחיץ, האמת, גם כשאני חושבת על זה עכשיו. באמת.
זה כזה, אם נגיד אני מסתכלת על זה ומנסה לפרש את זה, אז אולי מהמקום שבו אנחנו מייחסים חשיבות מאוד גבוהה, למה ההורים שלנו חושבים על הציונים שלנו.
יש מצב חזק, כן, שזה נכון? הסיפור זה בחלום שלי, אני לא למדתי אף פעם ניתוח חלומות, אני מרגישה
לא,
שזה המקום.
לא, סתם זה כזה נשמע לי מתבקש.
לגמרי.
אמרת שני דברים, זה מזכיר מה הדבר השני?
אז זהו, אז הדבר השני זה סיטואציה מקסימה, okay. אני רוצה שתיכנסו רגע לווייבס. כיתה ה', אם okay. אני לא טועה, המחנכת יושבת באספת הורים פרטנית שלי ושל אימא שלי, ומחזיקה בדף חיבור שאני כתבתי בקצה החיבור, כאילו זה ככה משהו רעיל, מכירה את זה? משהו מאוס כזה, מחזיקה משהו בקצה הדף.
Okay.
אני מתארת את זה פה פיזית, כמובן שהמאזינים שלנו לא יוכלו לראות את זה, ואומרת לאמא שלי, יקירתי, הילדה שלך מלאה בשגיאות כתיב, הכתב שלה כמובן שלא ברור ולא קרי, בוא נאמר שסופרת היא לא תהיה כזה. ויצאנו מהכיתה, ירד גשם, עמדנו מתחת לאיזשהו גגון כזה, אני ואימא שלי הוציאה סיגריית אירופה, היחידה שישנה אותה כנראה, והתחילה לקרוא את החיבור, בזמן שחיכינו שהגשם יתפסק. ותוך כדי שיקור את החיבור, היא פתאום אוחזת לי את היד, ונכנסת במרוצה ככה לכיתה, בחזרה למורה, והיא אומרת למורה, גברת מורה, או משהו כזה.
גברת מורה זה טוב.
גברת מורה. אם באמת היית קוראת את מה שהבת שלי כתבה, ולא עוצרת אך ורק בכתב הלא ברור ובשגיאות הכתיב,
וואו.
היית מגלה שיש פה כישרון כתיבה. עכשיו, אותה גברת מורה, כמו שאנחנו קוראים לה, שפסקה ככה בהנף יד, שאני כבר בטח סופרת לא יהיה, לא ציפתה בוודאי שנני בגיל 40 תתעסק בכתיבה, בתוכן, ואפילו בעריכת טקסטים. ומה שקרה פה זה שבעצם אמא מירי, הכלה, זיהתה פה משהו, ומהר מאוד קטעה את חוט המחשבה שלי על עצמי, שאני לא טובה בכתיבה.
וואו. תראי, תקשיבי, קודם כל הסיפור הזה מהמם.
חייבת פה ספה לשכב עליה, אני מרגישה על ספת הפסיכולוג פתאום.
אני גם מרגישה שאני צריכה להרגיע אותך, זה ממש הכנסת אותנו לזה הרדקור. אבל זה סיפור מהמם, ואת יודעת מה? הסיפור הזה אני מקשיבה לו בהתרגשות גדולה וחושבת, איך הסיפור הזה משקף את החשיבות של התפקיד שלנו כהורים, בסלילת הדרך לילדים שלנו.
בואי נדבר על זה.
ולצורך העניין, את יודעת מה? לפעמים הציון הוא רק מספר והערכה. פנים רבות לה. את יודעת, כשאני מסתכלת על זה עכשיו, אני שומעת מסביבי הורים שמדברים על זה לא מעט, העניין הזה של הציונים נורא 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 מרכזי בעינינו. זה כאילו אנחנו תולים בזה כל כך הרבה, נכון? אנחנו מתייחסים לזה כאילו זה דבר נבואי. זאת אומרת, אי כשתצליח, או אילו תצליח בבית הספר, זה אומר שהעתיד שמחכה לך, הוא בהכרח תומן בחובו הצלחה וזה. אבל אילו לא תצליח בבית הספר, זה אומר שככל הנראה אתה עומד להיכשל ביג טיים. זאת אומרת, אנחנו ממש תולים המון המון תקוות בעניין של הציונים.
אין לנו שום משהו אחר להיאחז בו. זאת אומרת, הילד, אנחנו שולחים אותו כאילו לתוך איזשהו מקום מעורפל, שאנחנו לא יודעים באמת מה קורה בו, ובסופו של יום מגיע טו בשבט, והם חוזרים עם איזשהו דף, ושם מסכמים לנו בצורה נורא פשוטה מי הילד שלנו.
נכון, ששתינו כבר יודעות שזה קצת פחות, אפרופו עם אמירי, אבל תגידי, יש עוד, אני רוצה רגע לשאול אותך כאימא, הרי יש עוד דברים שמדליקים אותנו בזה שהציונים הם נמוכים. למה זה כל כך מטריף אותנו? מעבר לזה שאנחנו תולים בזה כל כך הרבה תקוות, למה זה מטריף אותנו, את יודעת?
כי משהו במערכת ההפעלה של הילד שלנו כנראה לא פועל נכון. זאת אומרת, יש איזושהי מסגרת, יש לה קריטריונים, והוא לא מצליח בהם. מה זה אומר עליי כאימא?
יפה,
מה זה אומר על הגנים שהעברתי לו אלוהים?
או שלא לומר על הגנים של אודי, כי אני יכולה להגיד שמהכירות אישית היא תחת מהממת. אבל זה נורא מרגיז אותנו כשהם לא מצליחים במשימה היחידה שיש להם לעמוד.
אני חושבת שזה מרגיז וזה גם מביך קצת. יכול להיות שזה מביך אותנו.
מה זאת אומרת? תחשבי על כל טקסי המצטיינים. תחשבי, ואיך את מתבאסת כשאת לא חלק מהעניין? ואיך כשהילד שלך מצליח מהמם ואת באספת הורים בא לך להגיד לו, נכון, זוזוז כפרה, תן למורה, להחמיא לאימא.
ברור.
כאילו, זאת אומרת, אנחנו מאוד מנחסים לעצמנו.
זוזוז, תן למורה להיכנס באבא.
כן, זאת אומרת, אנחנו מנחסים לעצמנו את ההצלחה, ואת הכישלון, ולכן אנחנו נורא נורא רוצים שהילדים שלנו יצליחו. אבל כאן אני רוצה רגע לזרוק, לשים איזשהו משהו על, על השולחן ולהגיד אותו באופן מאוד מאוד גלוי כדי להסב את תשומת ליבנו. האכזבה, הבושה והתסכול של הילדים שלנו גדולים משלנו. זאת אומרת, במעמד מסירת התעודה, כשאנחנו מבקרים אותם, אנחנו למעשה מבקרים אותם לצד הביקורת שכבר התעודה הזאת משקפת.
זאת אומרת שבעצם כשילד מגיע הביתה, ואנחנו שופכים עליו ככה את כל מה שאנחנו חושבים,
את כל הקיתונות.
אנחנו כבר, זאת אומרת, זה דיכאון על מה שהוא חווה.
זה נורא, נורא מבאס.
זאת אומרת, הוא מגיע הביתה, הוא מבואס בעצמו מהשלילי, הוא נותן לי את התעודה, ואני מבאסת אותו על זה שהוא מבואס על השלילי. זאת אומרת, זה כבר...
נכון, זאת אומרת, כמו...
איך אפשר לעמוד בזה?
יפה. אז כמו הרבה מאוד דברים בהורות, אנחנו פועלים מהמקום הרציונלי, ואני רגע רוצה לקחת את זה מהמקום האמוציונלי, ואני רגע רוצה לקחת את זה למקום הרציונלי, ולתת לנו שנייה כלים כדי להגיד איך נכון להגיב כשהילד שלי נכנס הביתה עם תעודה.
אוקיי, אנחנו ביום של התעודות, הילד דופק בדלת, התעודה ביד, מה אני עושה?
אני לא תמיד בבית. לפעמים אומרים אליי טלפון או שלא, בכל מקרה הוא חווה עכשיו איזשהו מעמד חגיגי או חגיגי פחות, והגיע הביתה עם תעודה. נורא חשוב לי שנקדיש לזה זמן. זאת אומרת, לא נתייחס לזה, הרי יש שני קצוות לתגובה שלנו. מצד אחד אנחנו או מסתערים עליו על זה שהוא מגיע עם התעודה, את מכירה את המעמד הזה שאת אומרת לו?
חוטפים לו את התעודה מהיד, פותחים בדיוק. אותה מעל הראש שלו, ומתחילים לבקר את הביקורת.
בוא נראה מה הבאת לי. מכירה את המשפט הזה?
בוא נראה מה הבאת לי, יפה.
בוא נראה מה הבאת
אני תמיד חושבת את זה כשהוא יביא את הקלה שלו, עכשיו אני אומר שזה גם תעודה, זה מלחיץ אותי. כן.
בוא נראה מה הבאת לי. זה מאוד מלחיץ אותי שאמרת את זה דרך אגב, בהתחשב בכך שהילד הגדול שלך הוא רק בן 14. הטיפה לרצה, נעני קדימה.
איזה רצה? אני כבר עצבנית על הקלה העתידית שלי. מה זאת אומרת? יש לי המון עכבות שצברתי עליה.
זה מאוד מלחיץ, אבל רגע שנייה. אז במעמד חגיגי זה, כשילד שלנו מגיע עם התעודה הביתה, אז בוא נראה רגע מה הבאת לי, או שיש אמהות שמגדילות לעשות ומהעבודה אומרות לו, צלם, צלם.
סמס, סמס. כן, כן.
נכון? תשלח, תשלח שנראה. ברור. ואז מהטלפון אנחנו מתחילים. עכשיו, זה לא שלנו. זאת אומרת, זה שלו. ולכן נורא חשוב רגע לתת לו את הכבוד בלהציג את התעודה. זה אחד. הדבר השני, ואני חייבת רגע להגיד את זה בכוכבית, יש תמיד את העניין הזה שאנחנו לא תמיד זוכרים להקדיש מספיק תשומת לב לדבר. זאת אומרת, הוא מגיע הביתה, ואני אומרת לו, דקה חמודי, אני אסיים ואני אתייחס. ואז אחרי שבוע את דברת עם חברה ואומרת לך, נו, איך הייתה התעודה? ואת אומרת, יאללה, שכחתי.
כן, אני דרך אגב נע בין שתי הקצוות האלו, שזה או לקפוץ לקחת את התעודה, או להיות באמצע פסטה ולשכוח מהעובדה הזו שהילדים שלי בבית ספר בכלל, באופן כללי.
מעולה. אז השיקוף מאוד, מאוד נכון, ונורא חשוב להקדיש לזה זמן. עכשיו, להקדיש זמן זה אומר לעזוב עיסוקים, להיות שנייה עם הילדים שלנו, ולהקדיש, להסתכל עליהם בלבן של העיניים, ולהגיד לו, בוא חמודי, תקריא.
זאת אומרת, כשהילד נכנס הביתה, אני אצא מתוך הנחה שאני בבית, ואני לא חוטפת לו את התעודה מהיד.
שלא לגמרי.
אני מסתכלת עליו.
נכון.
על התעודה.
נכון, ונושמת.
נושמת.
נכון, לאן רצה העין דרך אגב, את יודעת?
לציונים הנכשל.
נכון, את מכירה את זה שאת מסתכלת, ונגיד התעודה היא באמת מהממת, ואז העין שלך נתקלת, ואת אומרת לו, אופ, למה פה רק 70?
ברור, מה זאת אומרת.
עכשיו, התעודה יכולה להיות מהממת. את יודעת מה יש בחלק הראשון של התעודה? שאנחנו תמיד אומרים, נו, נו, בסדר, בוא נתקדם. מה
מילים,
יש בחלק הראשון
מילים,
של התעודה?
מילים, מלא מילים, מילים, מילים.
זה נקרא מילות הערכה. Okay. זה נקרא תלמידאות. מכירה את המושג הזה? שמדברים איתם שם על זה שהם לומדים, על זה שהם קשובים, מכבדים את ערכי הכיתה, מכבדים את ערכי החברות. איזה מגניב זה לדבר על זה. זה חלק ממש מרכזי בסיפור ההצלחה שלהם. לקום בבוקר, להגיע בזמן, להגיע עם הציוד, לשבת בכיתה. מה שנקרא, את יודעת, להתנהל באופן מערכתי, זה סיפור מסגרת יפה להתייחס אליו.
אז תסלחי לי שאני קצת מתקשה, אבל אני ממש רוצה לחלק את זה כאילו באופן פרטני. הילד נכנס הביתה, מחכים שהוא יגיש את התעודה, הוא יראה לנו אפילו בידיים שלו, יש כאן איזשהו אלמנט של הידיים שלו, ואז אנחנו לא מסתכלים קודם כל על המספרים, אנחנו מסתכלים על המילים.
יש למבנה של התעודה משמעות, מתחילים מהחלק הראשון, ואז אנחנו מתקדמים לחלק השני, ובחלק השני אנחנו נותנים לו להציג. הרי לפעמים קורה שיש ציון נמוך, אבל מאחוריו מסתתר סיפור הצלחה.
מדהים, אני חייבת לספר עוד סיפור קצר.
שוט.
יפה. המקצוע שהייתי הכי גרועה בו כשהייתי צעירה, זה באמת היה עברית. הייתי תוקף היותי דיסלקטית בדימוס, דימוס וכל מיני דברים כאלו. ואני זוכרת שתמיד זה היה תקוע כזה על 60, כששאר הציונים שלי היו ממוצעים 80 ומעלה.
אוקיי.
Okay. ו... פעם אחת הצלחתי להעלות את הציון מ-60 ל-65, ואני זוכרת שזה היה מקור הגאווה שלי בתעודה, למרות שעדיין זה היה הציון הנמוך ביותר. וצעדתי לביתי והראיתי לאמא שלי את התעודה, או שהיא חטפה ממני, אני לא ממש זוכרת, מירי, סליחה. והיא הסתכלה, והיא דבר ראשון באמת הצביעה על הציון הזה, ואני נורא התרגשתי, ואז היא שאלה אותי, אבל למה 65, הכל 80, כשלמעשה החוויה שלי מהציון הזה היה בעצם, פה התגעתי בעצמי, כי פה עברתי איזשהו תהליך של שיפור. אז יכול להיות באמת שכשאני יושבת ומסתכלת על ציון נמוך של הילד שלי, זה בעצם הציון שהוא הכי מתגעה בתהליך שלו.
אחד כן ברור, הסיפור שלך הוא בדיוק מייצג את הסעיף שתיארתי. כן, יכול להיות שציון נמוך עדיין תומן מאחוריו, מחביא מאחוריו שהוא סיפור הצלחה. עכשיו, אל תשכחי שליד כל ציון הרי גם יש איזושהי ערכה מילולית, אז תסתכלו, כי זה לא הכל מעולה או נכשל. בסדר? זה לא הכל שחור ולבן, יש המון אפור, תסתכלו. הרי מה המטרה של כל הדבר הזה? מה המטרה של הדף הזה?
להרים לילד, להרים לו. נכון. להפסיק כבר לבקר כל הזמן.
כי הדף הזה הוא לא סוף, הדף הזה הוא התחלה. סיימתם עכשיו את החציון הראשון, טובי שבט זה חציון ראשון, יש לנו עוד חצי שנה לפנינו. אם אני רוצה להרים לילד שלי את המוטיבציה, כדי שאלך ושארגיש שהוא מסוגל, ושהשמיים הם באמת הגבול, עכשיו אני לא מדברת על הצטיינות, אני מדברת על זה שהוא יכול לעשות, מה שנקרא למען עצמו, תמיד את המיטב. אז אם אני רוצה לצייד אותו במוטיבציה, אני צריכה לזכור שהתעודה הזאת, היא רק נקודת פתיחה למחצית השנייה.
או לשנה שבאה אחרי.
ולשנה שבאה אחרי.
אהבתי, אהבתי את הרעיון הזה שבעצם תעודה היא לא תוצר מוגמר, היא בסך הכל איזשהו...
תחנה בזמן.
נייס,
אהבתי. תעודה היא תחנה בזמן, איזה מגניב לחשוב על זה ככה.
דרך אגב, גם תעודת בגרות סופית, סופנית, היא בסך הכל היום ממרום גילנו, יכול להיות שזה בסך הכל נקודה בזמן.
נכון, כי את יודעת, נגיד, כשאנחנו יוצאים רגע מהדיון של התעודות, זאת אומרת, אם תשבי עכשיו מול קבוצת הורים, אז כולם יצקצקו ויגידו לך, תקשיבי, איך מבאס אותנו שבית הספר הפך להיות לבית חרושת לציונים, ויש לנו מיצב, ויש לנו זה, ובית הספר רק מתעסק בזה, והרגו את הילדים שלנו, ואין להם זמן לפנאי וזה וזה, נכון? אבל מה אנחנו עושים בבית? בול את אותו דבר. זאת אומרת, אנחנו לא שמים לזה ברקס, אנחנו לא מגיעים הביתה, ואנחנו אומרים לילדים שלנו, נשמות, הכל טוב, תנוחו. יש, הבן שלי לומד בכיתה עם כיתה כזאת של סייבר וזה, ויש איזושהי חברה בכיתה שכאילו הוציאה איזשהו ציון נמוך באחד מהמבחנים שהם למדו עליו נורא, אני זוכרת שהיא נורא נורא התבאסה, והוא בא והוא אמר לי שכל החברים עודדו אותה וזה, והוא אמר לה, עזבי, זה קורה וזה, והשקעת. חשבתי לעצמי, אני אומרת לך עם יד על הלב, גם אם הבן שלי היה מוציא ציון פח, הוא ילד שמשקיע, ציון פח, ואני יודעת שהוא לא השקיע, כי הוא צריך לנוח, זה בסדר. זה רק מה שנקרא, זה מבחן, זה רק דבר אחד בדרך, גם מותר להם לנוח. הציון הוא לא חזות הכל. מה שכן בעיניי חשוב, זה ההשקעה, זאת הלמידה, זאת ההשתדלות, זאת החריצות.
אוקיי, שירי, אני מבינה את הכל, אני מבינה שקודם כל צריכים להסתכל על המילים, ולא ללכת לציון הכי נמוך, אבל בשורה התחתונה, אם אני לא אדאג לציונים שלו, אם אני לא אתן לו בראש ברגע שהוא לא עושה משהו, איך יצא ממנו משהו? עכשיו, אני לא הולכת למקומות קיצוניים של חינוך סובייטי, שאגב, די מוכיח את עצמו לעתים, וככה נכנסים בילד ומגדירים לו גבולות מאוד מאוד ברורים, והוא מגיע להישגים האלו. איפה הגבול הזה עומד בין לשחרר לגמרי, לבין באמת לדאוג שילד יביא תוצאות מספקות?
אני אגיד לך מה, זה כאילו, את יודעת, אני מרגישה שאני קצת דורכת פה על יבלת, כי ברור לי שיש עכשיו הורים שיושבים בבית ואומרים, בחיית דינק, הרי אם אנחנו לא נשב על הילד שלנו, לא נשב לו על הראש ולא, אני מדברת על אותם ילדים שפחות מחוברים ללמידה, כי כמובן שיש ילדים שלומדים, זה כאילו נראה by default.
כן, כן, אנחנו מדברים על הילדים האלו שיכולים יותר ולא עושים.
שפחות, שפחות לומדים, בסדר עכשיו. אם נגיד נלך על ה-bottom line, בסופו של דבר המטרה שלנו כהורים היא לזרוע מוטיבציה אצל הילדים שלנו ללמידה ולא לזרוע פחד. אתמול אספתי שני ילדים מהבית ספר, לקחתי אותם הבית, הילדים של חברה שלי, אחת מהם קיבלה באנגלית 100, הוא קיבל באנגלית ציון נכשל. ישבו שניהם, שני אחים מאחורה, לקחתי אותם הביתה, ודיברנו על הציונים, ואז היא אמרה לו כמה קיבלת וכמה קיבלת, אז היא אמרה לו, אמא, תעניש אותך. והוא אמר לה, אני יודע, סתמי. עכשיו, את יודעת, ואז אני חושבת על מעמד של ילד שנכנס, גם ככה מבואס, כי איזה פדיחה, כי הבת שלי ישבה לידי ואמרה לה, נו, אז כמה קיבלת, נו, אז כמה קיבלת, ואני יושבת כזה, דעת, על יד ההגב, ואני אומרת, להזזל, איזה פדיחה לילד, והוא אמר לה, אני לא רוצה להגיד, אני לא רוצה להגיד, ואז הם אמרו לו, מה, מתחת ל-60, מה, מתחת ל-50, מה, מתחת ל-40, והוא כזה מצאת עצמו, נכנס לפינה, ואז אתה נכנס עם כל הדבר הזה, עם כל תחושת האכזבה, אתה נכנס, ובסוף אתה גם פחד מהתגובה של אמא שלך.
אבל עם כל תחושת החמלה על הילד הזה שחווה ביוס והכל, הילד הזה נכשל במתמטיקה. אני אמא שלו, אני יודעת שבשביל להתקבל לכל משרה, אפילו אלמנטרית, אנחנו צריכים בגרות במתמטיקה. מה יקרה עם הילד שלי יצא?
מה שאת אומרת, זה שאת פועלת מתוך רצון לעזור לו, ואת דואגת לו.
נכון.
כי את רוצה, כי את דואגת לעתידו, מה
נכון,
שנקרא.
נכון, בדיוק.
בסדר? אבל אני אומרת שכשאנחנו עסוקים בכאן ועכשיו, ובביקורת ובהפחדה, ולא זורעים אצלו את המוטיבציה, אז לא יבוא שיפור. הוא יישאר בינוני, הוא לא פתאום יהפוך להיות מצטיין.
עכשיו הבנתי, זאת אומרת שכן יש משקל לציונים, כן יש משקל לדרך שלנו להעביר אותם.
אני אומרת שיש משקל לחוויית ההצלחה. עכשיו, חוויית ההצלחה אצל כל ילד שונה. זה כמו שאת קיבלת 65 והרגשת נהדר כי את ילדה דיסלקטית ואת לא יכולה לקבל את המאה. אז יש ילדים, זאת אומרת, אני רוצה לייצר חוויית הצלחה כי לא כולם יכולים להיות מצטיינים. אבל כל ילד יכול להיות מצוין ביחס לעצמו.
אני חייבת להקשות שוב.
וכל ילד יכול לשפר ולהשתפר ביחס לעצמו. אני רוצה שהם ישתפרו.
אני שואלת אותך שוב שאלה.
אוקיי. Okay.
יש ילד שהפוטנציאל שלו הוא כן לקבל מיות. יש לו את היכולת, ואת יודעת מה? יש את החצופים האלה שגם לא צריכים ללמוד הרבה. אבל הוא מקבל נכשלים, כי החצוף הזה לא טרח לפתוח ספר. איפה אני כאימא נותנת לו בראש? כי הוא עצלן, כי הוא עצל, כי הוא לא עושה את מה שהוא צריך לעשות.
הרעיון הוא לא לתת לו בראש. הרעיון הוא ללמד אותו, לסגל הרגלי למידה נכונים. אם זה רק עניין של מוטיבציה, אז צריך לגשת לזה ממקום אחר, לא ממקום מבקר שתוקע, אלא ממקום שמרים כל הזמן ומסתכל על מגמות.
זאת אומרת, ליצוק עליו, עצלן, עצלן, לא יצא ממך כלום, זה פחות הקונספט
פחות,
שלנו.
פחות, פחות מרים. את יודעת, אני עשיתי את זה
אגב. שמעת סבא.
שמעת סבא. עשיתי את זה עם הבן הבכור שלי, שהבן הבכור שלי לא אהב ללמוד, המון המון שנים. את יודעת, זה בדיוק המקום, הרי זה מפעיל את כולנו, בסדר? זה לא עניין של הסמכה, זה עניין של היותנו הורים. אנחנו רוצים את הטוב ביותר בשבילם, אז יאללה, כאילו את נותנת בראש, ואת אומרת, אם אני לא אבקר אותו, איך הוא ידע? אממה, אנחנו חוזרים על עצמנו, נכון? אז במשך שנים, הבן הבכור שלי היה אמביציונים נמוכים, ואז אני הייתי אומרת לו תמיד, שאני נורא מבאס, מה זה אומרת לו? הייתי חופרת לו, הייתי מתבאסת, נניח, הייתי כועסת, זה תסכל אותי, זה גם מביך אותי.
ברור, זה מביך, זה...
את אומרת, אלוהים, מה לא בסדר? כאילו, למה אתה לא לומד? תשב ותלמד, זאת המשימה המרכזית שלך כרגע, אז כאילו, תעשה עם זה.
אז תני לי משפט חלופי לא יצא ממך כלום.
אז זהו, אז מה שעשיתי, אפרופו המשפט הזה, שזה כאילו, דעת, זה משפט שאנחנו נורא מאמינים בו. אז אמרתי אותו מתוך החרדה שלי כאימא, ובכיתה זין הוא עשה לי שיחה. נני, הוא עשה לי שיחה. הוא הגיע לכיתה זין, ואז התחלתי בחפירה, מונולוג אגב מאוד מרשים היה לי.
אוקיי.
בעצב אמר לי, אמא, תקשיבי, אני מבין מה את אומרת, את רוצה שאני אלמד יותר, אני אשקיע יותר, אני אגיע הביתה ויהיה פחות עם חברים, אני אלמד יותר.
רואים שהוא הבן שלך.
בכיתה זין פחות ראיתי דמיון. ואז הוא אמר לי, אמא, אני רוצה להגיד לך שאת לא שמה לב שאני משתפר.
בום.
זאת אומרת, בום. אני תולט לוח המבחנים, אני משפר קצת את הציונים, אני לומד קצת יותר לכל מבחן, ואימא, הרבה הרבה זמן, לא אמרת לי מילה טובה.
יש לי צמרמרה בגב עכשיו.
יאללה, נני, איזה פידבק לפנים. עכשיו, תשמעי, אני באמת הרגשתי שקיבלתי חתיכת טלטלה, ולא כך ידעתי מה לעשות עם זה, אבל בשורה התחתונה, מילה טובה מרימה הרבה יותר ממילות ביקורת. את מכירה את הסרטון של המורה לאנגלית? של המורה שכתבה.
כן,
זה היה אנגלית המקצוע הזה?
אני לא זוכרת איזה מקצוע זה היה, אבל זה היה סרטון ויראלי ששווה לשתף אותו אפילו בקבוצה שלנו.
נכון, אנחנו נעשה את זה, ואז את זוכרת מה עשתה, הכניסה, היא שזרה לשם המון המון משפטים, תקשיבי, היא כתבה שם, אני מאמינה בך, זה תלמידה שקיבלה ציונים נמוכים, זה התחיל מציון של 20 לדעתי, ואז היא כתבה לה, אני מאמינה בך, על כל ציונים, היא כתבה לה ציון 60, באפס של ה-60 היא עשתה סמיילי. איזה חמוד זה לעשות דבר
חמודה,
כזה.
זה...
אני גאה בך, אני מצדיעה לך, היא כתבה לה יש עם סימני קריאה.
והציונים התחילו לעלות בהתאם להערכות.
היא עברה את רף ה-90.
טוב.
שימי לב לכוחה של מילה.
המורה
לא
הזאת צריכה להנהיג את העולם. באמת.
אז אנחנו חייבות להכניס את זה פנימה. הבן שלי מאוד בקלות יכול היה מה שנקרא להיפלט מהמוסד הלימודי, כי הוא לא לומד והוא מוציא ציונים מכשלים והוא לא זה. בסדר עכשיו. כשאני ביקרתי אותו במשך כל כך הרבה שנים, התוצאה הלכה למעשה הייתה שהוא נשאר בציונים הנמוכים ובחוסר המוטיבציה, כי הוא הסיק מהתגובה שלי שהוא לא מסוגל ליותר. הדרך היחידה להעלות אותו על דרך המלך ומה שנקרא לעודד אותו, להוציא בסופו של יום בגרות מלאה, הייתה דרך זה שכל הזמן זרעתי מילים על זה שאני רואה שהוא משתדל, אני רואה שהוא משתפר, אני רואה שהוא מתאמץ, אני רואה שהוא מתבגר, אני רואה שהוא מתגבר, שנייה נני, ואז הוא הגיע לכיתה י' ב' והוא גם הוציא תעודת בגרות והכל בסדר. זאת אומרת, סימנתי מטרה שהייתה ריאלית לילד שלי.
אז אני... אנחנו לא חלוקות למעשה על המשקל של הציונים, או על הרצון שלנו כאימהות שהילדים יקשימו ויצליחו בלימודים. אנחנו חלוקות על הדרך, אנחנו לא חלוקות האמת, אבל אנחנו צריכות לשים עין על הדרך. ותעודה, אני אנסה ככה לקחת את זה לעצמי, תעודה טובה, ציונים טובים זה דבר חשוב, אבל לא בכל מחיר. אפשר להגיד שלא בכל מחיר?
נכון, לא במחיר זה שאני מחרבת את מערכת היחסים שלי עם הילדים שלי, לא במחיר זה שזה בא על... את יודעת, לפעמים הילדים שלנו לא מצליחים בלימודים, או מביאים תעודה לא טובה, ואז אני אומרת לו, אתה יודע מה? מעכשיו אתה לא הולך חוק הדורסל שאתה מת עליו, אתה לא הולך אליו. אבל זה המקום שבו הדימוי העצמי שלו פורח. אז אני דופקת את הדימוי העצמי שלו כדי, מה שנקרא, לטובת מקום שגם ככה הדימוי העצמי שלו הוא חורבה. אז אנחנו צריכים למצוא את הדרך להרים להם, והדרך להרים להם היא דרך מילים טובות ולא דרך ביקורת. עכשיו, מה זה מצריך מאיתנו? למה זה כל כך קשה לך לשמוע את זה? כי זה מצריך מאיתנו אורך רוח וסבלנות ולנסות לראות את הדרך ולא להתמקד בתוצאה.
זה גם מצריך מאיתנו לשחרר מהחרדה הזו שהילד שלנו לא יצליח בלימודים, ואני חושב שזה הדבר הכי קשה לי כאימא, לשחרר את הפחד הזה של מה יצא ממנו אם הוא יקבל נכשלים בתעודה. ומזה אני כרגע מוכנה להשתחרר, הנה, פק, השתחררתי, אפשר להמשיך.
אפרופו, את לא מממשת את הפוטנציאל, אמרו לך?
לא יכולה לשמוע את המשפט הזה, לא היום ולא כשהייתי קטנה. אני חושבת שאחד הבעיות הכי גדולות במשפט הזה, שזה כאילו הכיסטוח הכי גדול שיכול להיות. באה אלייך מורה ואומרת לך, את לא מממשת את הפוטנציאל שלך. מה אני... אוקיי, טוב שאמרת לי, מה עכשיו אני אממש? אני לא יודעת מה זה לממש את הפוטנציאל. אם אני לא מממשת אותו, כנראה שאני לא מודעת אליו. קחי את הפוטנציאל שלי, תממשי אותו, רק עזבי אותי עם המשפט הזה.
מעולה, מעולה מה שאמרת. זה משפט בלי, זה משפט בעין כניסה. אז מיותר להגיד שזה משפט לא טוב. בסדר, זה משפט שיש בו ביקורת. היא אומנם לא in your face אולי, זה כזה משפט שהוא לכאורה...
זה כאילו סתירה ליטוף, סתירה ליטוף, אני יוצא בסדר.
שורה תחתונה, זה משפט לא טוב, זה משפט שמכסה ביקורת. הוא מכסה ביקורת. בסדר, אז אני רוצה רגע שנסכם את הדגשים שנתנו.
יאללה.
שוט.
אני?
בטח.
הנה, מבחנים.
בקמפוס IL תמצאו מגוון עשיר של קורסים חינמים לקידום הקריירה, קרדיט אקדמי והעשרה כללית. ניהול מסע ומתן הוא דוגמה מצוינת לקורס שיעזור לכם גם במישור האישי, היומיומי. בקטע שנשמע מיד מתוך הפודקאסט המאסטרים של קמפוס IL, תספר עורכת הדין אורנה קופולוביץ' מהמכון הטכנולוגי חולון על ההבדל בין עמדות ותפיסות כלליות לבין אינטרסים, וכיצד הבלבול ביניהם פוגע ביכולתנו לנהל מסע ומתן.
מסע ומתן הוא בהחלט מיומנות שנולדים איתה, אבל זו מיומנות שניתן גם לרכוש. למעשה, אם לחשוב על זה, כולנו מנהלים מסעים ומתנים כל יום, כל היום. גם עם הילדים שלנו, גם בחיים המקצועיים, בעצם זה נמצא סביבנו כל הזמן. העניין הוא שכל עוד אנחנו לא מודעים לצורה שבה אנחנו מנהלים מסע ומתן, אנחנו נוטים להתנהל בתוך מסע ומתן ולא לנהל אותו. אנחנו נותנים לרגשות שלנו לנהל אותנו, לאמונות, לתפיסות, לדברים שאמרו לנו אחרים, לדברים שגדלנו עליהם. לכן בעיניי מאוד חשוב לעצור רגע ולראות איך אנחנו יכולים ללמוד לנהל מסע ומתן, כדי להשפיע גם על החיים המקצועיים שלנו, אבל יותר מזה לפני הכל על החיים האישיים שלנו.
את הקורס המלא ניהול מסע ומתן תמצאו בקמפוס IL, המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית, בהובלת מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי והמועצה להשכלה גבוהה. וזו רק דוגמה אחת מתוך קטלוג עשיר של קורסים איכותיים, והכל פתוח בחינם. חפשו קמפוס IL בגוגל, או חפשו באפליקציית הפודקאסטים שלכם את המאסטרים, ותהנו מהמרצים הטובים ביותר בארץ שעוזבים את כיתות הלימוד ומגיעים עד אליכם.
אגב, יש לי סיפור מה זה מגניב לסיום, אני אגיד אותו ואז תגידי את.
יאללה, אני בינתיים מתכונן למבחן.
שמעת, יש לי חברה, היא היום מנהלת מחלקת חינוך, אני מתחילה מהסוף, היא מנהלת מחלקת חינוך, משהו כזה בעיריית תל אביב.
אוקיי.
כשהייתה צעירה, הייתה תלמידה מאוד לא טובה, גם היו לה הפרעות שלא הובחנו.
אוקיי.
זאת אומרת שאבא שלי סיפרה תמיד, זה סיפור שאני בחיים לא אשכח, אבא שלה היה הולך לאספות הורים בלעדיה.
אוקיי.
ותמיד הוא היה הולך, והמורה הייתה אומרת לו כמה שזה לא בסדר, והיא לא מממשת, ובלה בלה. והוא היה מגיע והוא היה אומר לה, מתוקה שלי. המורה כל כך החמיאה לך. זה הפידבק שהוא נותן לה לאורך שנים.
הוא ניטרל בעצם את מה שהמורה אמרה לו, הוא שמע והולך ואמר לבת שלו ההפך.
הוא זכר את השורה התחתונה. השורה התחתונה, הוא רצה להרים לה מוטיבציה, הוא רצה לשמח אותה, הוא רצה להזכיר לה שהיא בעלת מסוגלות ושהוא סומך עליה. זה מה שהוא זרה.
מדהים, זה מזכיר לי את עצמי אגב כתלמידה, שאני הייתי הולכת למורה ואומרת לה, אוקיי, תגידי לי, אני כבר אעביר להורים שלי, ואז הייתי אומרת, הכל מעולה, היא פרגנה לי, גם לכם היא פרגנה, אתם מצוינים.
יאללה, סכמי.
אוקיי, אז ככה, אז דבר ראשון, אני מסכמת עבור עצמי, עבור המאזינים שלנו, עוד מעט אנחנו הולכים לקבל את התעודות, הילד יגיע הביתה עם התעודה, אנחנו לא מבקשים לסמס את התעודה, אנחנו לא מגלים גם איזשהו סוג של לחץ כלפי התעודה הזו, קודם כל אנחנו עושים את העבודה הזו עם עצמנו, ואז גם מקרינים לילד כמובן. הוא פותח את התעודה, הוא מציג לנו, אני כותבתי לי פה בצד קודם מילים, אחר כך מספרים, כי ככה המוח שלי חושב למאזינים, אני אפרט ואסביר שיש לנו באמת את נושא התלמידאות קודם, את הערכות, איפה שתמיד תמיד אפשר למצוא נקודה טובה להרים לילד. אחר כך אנחנו הולכים כנגד העין שלנו, שבטח תתביית על הציון הנמוך ביותר בתעודה, ואנחנו נלך דווקא על הציונים הגבוהים, על הערכות, נרד לציונים הנמוכים, נסתכל שם על הערכות שוב, ונעצור.
בעיקר אנחנו נקשיב גם לחוויה שלו, זאת אומרת לילדים שלנו או לחוויה שלה, לילדים שלנו יש מה לספר על התעודה, תנו להם לספר אותה. עכשיו, אם כבר העין מזהה מקומות שהם טעוני שיפור, תמיד על הטעון שיפור אפשר לדבר אחר כך.
מה זה אחר כך? שעה אחר כך? יום אחר כך?
לא, מה שנקרא, עם שוך השערה או עם שוך המעמד, צריך רגע לתת, תנו לזה שיחלוף יום, יחלפו יומיים, אפשר לדבר אחרי יומיים, אחרי יום, להגיד לו, תקשיב חמודי, נכון שעברנו לתעודה, אז ראיתי שבהיסטוריה היה את הציון הזה, שכאילו קצת, אמרת לי שאתה קצת מתבאס עליו, כי הם יגידו, הם אומרים את הדברים האלה. אז איך נראה לך, כאילו איך אתה רוצה להגש לזה במחצית הקרובה, אתה צריך עזרה, אתה צריך שנשב יותר ביחד, אתה רוצה רגע שנתייעץ, נראה איך אפשר לעשות זה אחרת.
מדהים.
אתה חושב, יש מקצועות שאתה יכול להצמיד, נגיד, מורה פרטי, או אתה יכול לתת כל מיני דגשים, או אפילו להתייעץ עם המורה. אבל אני מאוד מאוד רוצה שהילדים יבינו שזאת המשימה שלהם, לקחת עליה אחריות, לייצר אלטרנטיבות, להציע פתרונות. בסדר, לא לנחס, לא לקחת בעלות על הדבר הזה.
יש לי עוד איזה תת סעיף של, על גבול השאלה. אנחנו לא יוצאים מכלנו כשאנחנו רואים ציונים כושלים.
נכון.
האם אנחנו יוצאים מגדרנו כשאנחנו רואים ציונים מצוינים?
תראי, מילות שבח תמיד אפשר לתת ובאהבה ובכיף, אבל אני לא נותנת פרסים על הישגים גבוהים, ואני לא מענישה על הישגים נמוכים. זאת אומרת, אם בא לי לחגוג את המעמד, והילדה שלי הגיעה עם תעודה באמת לתפארת מדינת ישראל, ואנחנו, בא לי להדליק משואה, אז אני יכולה ללכת איתה, כי לדעת, אפשר לחגוג את זה באיזשהו מעמד חגיגי של ארוחת ערב חגיגית וזה, ולהגיד לה, תוקה שלי, הדגש שלי הוא לא על הציון שהשגת, כי אגב, ציון זה דבר מתעתע, כי היום זה יכול להיות גבוה, מחר זה יכול להיות נמוך, ללא קשר למידת השקעה. הדגש שלי תמיד תמיד יהיה על מידת ההשקעה, על החריצות, על ההתמדה, על ההשקעה. אלה פרמטרים שיכולה לקחת אותם איתם קדימה תמיד.
אני חושבת שמה שאני יוצאת כאן הכי הרבה, זה עם הערך שחשוב שיהיה פה לכולנו כהורים, ואגב, בכל נושא זה פסון. אפשר לקרוא לזה ככה? קצת פסון?
אפשר לקרוא לזה פסון, ואפשר לקרוא לזה גם לשים את הילד שלנו במרכז ולא אותנו. זאת אומרת, אנחנו רגע צריכים לדעת מתי לשים את עצמנו טיפה לבצד, ולהיות הרוח בגבם. זה תפקיד מרכזי בעניין הזה.
לדעתי, הפוד עד עכשיו מימש את הפוטנציאל שלו. מה את אומרת?
שאני סומכת עלייך שממשית שלך.
אני ארביץ לך. אז בעצם יש לנו עכשיו את כל ההוראות לדעת מה קורה ואיך אנחנו מתמודדים עם יום קבלת התעודות.
נכון.
לגבי הציונים, וזה הדבר הכי חשוב לי שניקח מאיתנו, יותר נכון לא הציונים, התעודה, לא מדובר במוצר מוגמר. זה סך הכל ציון דרך.
מעולה.
וסוף שנה מעיד על פתחה של שנה חדשה.
על זה נאמר כל סוף הוא התחלה חדשה.
טוב, תני לי ציון לגבי ההשתתפות שלי בפוד עד עכשיו.
אני אגיד לך שאת נהדרת והיה לי מאוד כיף.
גם לי אהובה.
טוב, חברים יקרים, אנחנו רוצים להודות לכם שהייתם איתנו, אנחנו רוצים להודות לצוות רשת עושים היסטוריה, איתמר סוויס, העורך התוכנית, רן לוי, העורך הראשי, דני תימור, המנהל העסקי, אביב שם טוב, מנהל המחירות, ושרה סלווצקי, מנהלת הקהילות. תודה לכם, אתם מוזמנים לכתוב לנו בקבוצת הפייסבוק שלנו.
עושות
הורות. ואם אהבתם, נשמח שתספרו לחברים שלכם ותזמינו גם אותם להצטרף אלינו. תודה לך, יקירתי. נתראה בפוד הבא.
יאללה, חסרת סבלנות כבר האמת.
ביי, חברים שלנו.
ביי, יוש.
ביי.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.